יום רביעי, פרשת במדבר. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום, 39 ימים לעומר. בספר קנייני חיים, הנגותיו והליכותיו של מורן שר התורה, אגרח קנייבסקי שליטה, בענייני ממחת קנייני תורה, שיצא על ידי התלמיד שלו, הרב הגאון רבי יצחק קרבציון, ראש כהלי דרך אמונה, הוא מספר, שהוא ראה לרבינו מה שפורסם באלון לאור הנר של הרב לוינשטיין. וזה הלשון, הוא בא שם שסיפר לו דוקטור הרד, כשמישהו ניגש פעם רב חיים קנייבסקי, שאל אותו כמה פעמים כתוב בכתילה המילה מוישה. מיד הוא אמר לו בשלטיות 612, שאל אותו יהודי שהוא כבר בדק, ובמחשב יצא 614. אמר לו רב חיים המחשב טועה 612. אז האיש שמע איך המחשב טועה, רב חיים הסביר, אתה ביקשת במחשב שנמצא את המילה מוישה, מי משין היי, בלי ניקוד. פרקטו מוישה 612 פעמים, אבל אותיות מם שיניים מופיעות פעמיים בניקוד אחר, האחת זה נימת הבית מיות ניסה, והשנייה זה ששמעת כל בעל נשי ידו. אז הוא אומר פה, הרב בן ציון, אוהב ציון, שהוא שאל את הרב חיים קנייבסקי אם זה נכון, כי יש לו בזה תמיהה, כי ידוע שרבינו הוא לא יודע כלל מענייני טכנולוגיה, הוא בטח לא יודע מה זה מחשב ואיך הוא עובד. הוא ראיה מספר... הוא מספר שכשהוא חזר פעם ממעייני הישועה לפני הרבה שנים, אז הוא סיפר שאחד הרופאים הציע להביא לו מכשיר אוצר החוכמה שיכל להם בספרים. והוא אמר שהוא דחה את ההצעה הזאת, כי בכל מקרה הוא יודע כל ספר איפה הוא נמצא, ומה הרב לכם בכל מקרה צריך לגשת לארון להוציא את הספר. טוב, בכל אופן, אז הוא אמר שרב חיים ענה לו שהוא לא זוכר אם היה כזה סיפור או לא, אבל טוב, מה שאני אין לזה, איך שאלת אם אני יודע מה זה מחשב, זה לא קושה, כי כבר הסבירו לי מה זה מחשב. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור נפלא שהתפרסם על ידי הרב טיקוצקי, והמבשר תורני. כדור החמה הלוהט התמוסס לאיתו לתוך הים, צובע על הדרך את הרקיע והעננים, בשאריות של צהוב אדום. אותו יום שישי תושבי הקומיות העדיפו להסתגר בבית, לחסוך ככל הניתן ביציאה לשמש. ורק בערב, כשהתחילו סוף סוף זרמי אוויר כלילים, כמקדמים שישה בפמלכסור, יום שישי, עוד רבע שעה התמלו שבילי המושב ביהודים לבושים בגדי שבת. ויחד איתם בכותל המזרח קבורים דמותו של הרב מלינזון, בן יומין, זכר צדיק לברכה, שהקדים לבוא מדי ערב שבת, מיד אחרי הטבילה במקווה. איכשהו הפאות שלו עדיין זולגות טיפות מים, עטוף בבגדי שבת, עם ספודק לראשו, יושב וקורא בדבקות את שיר השירים. פתאום יש רעש, פתאום רעש עולה מהרחוב, מישהו רץ חזק, מישהו רץ בכל כוחו. נו, לא משהו חריג, ערב שבת. אבל חז"ל אמרו, לרוץ בערב שבת זה רק ברשות. טוב, אבל הוא מגיע לבית הכנסת. לבוש וסרבל עבודה, שם מערפת. ניגש אל המורה דאסרה. הוא צועק, בחור, בחור. הרב מגביע את העיניים מהספר. פוסק מיד באלימות, וכעבור שבר שנייה מזנק, ויוצא ביחד עם האיש לבית הכנסת. הוא הולך איתו במהירות לרפת בקצה היישוב. נו, אדם שאינו מן היישוב, כלומר, כל מי שכן גדל וחי בעיר גדולה, לא מבין מה שקרה פה. אבל מי שהתגורר איזשהו זמן במושב, כבר מיד הבין מה מדובר, בחור במה תורה, סלט בימינו, אנו, הוא אימתו של כל בעל בקני צאן ובקר. אם משעתו בזמן שבית המקדש של הקם, הבחור היה עולה למזבח, עולה על המזבח, נאכל לו כהנים, בני ביתם בירושלים, הרי שכיום הוא מהווה, שאין לנו בית המקדש בעוונותינו הרבים, הוא מהווה נטל כבד שאין כמו על הבעלים. הבחור מתהלך כמו מלך, אדון לעצמו, אפשר להקריב אותו, אסור להשתמש בו, אסור גם ליהנות ממנו, אסור להטיל בו מום. ואם הוא נפר את החוק שהוא תמים בלי מום, צריך לקבור אותו בבית קברות של בני אדם. נהגים לקרוך אותו בשדים, לקבור אותו עמוק, שלא בואו לחטט אחריו. בעלי חיים. כדי להימנע מהמצב הזה, תקנו, חז"ל למכור את הבהמה המזכירה לנוכרים מבעוד מועד, כדי שהבחור שנולד שייך לגוי, ואז כל דיני הקדושה לא חולים עליו. כמובן שאחרי זה קונים אותו בחזרה על ידי היהודי. בכל אופן, רבה של קוממיות, שמתעודתו, הייתה פרוסה על כל יישובי האזור, מגדרה ועד חדרה, היה עסוק הרבה במשרה של בהמות מזכירות, לא היה כמעט שבוע שלא עלו אליו שני או שלושה יהודים בעלי רפתות שיש להם בהמה שעומדת להבקיר. הרב מקיים את המחירה בצורה מעודרת יותר, כשהוא מקפיד להקנות את הבהמה לגוי בכל דרכי הקניינים. בנוסף הוא גם היה עושה שטר שמאשר את המחירה. לא היה ילד בקומיות שלא הכיר את הערבי אחמד ג'אבר, עכשיו כפר דליה של עד חיפה, שהוא היה עובד חלבן ביישוב שימש כגוי הקבוע. בדרך כלל המחירות האלה נלכו עם בעוד מועד בניחותה, אבל מדי פעם היו מקרים מבועלים דחופים של רפתן שנזכר ברגע האחרון למכור לפרה לפני שיוולד בחור פשוטו, ואז נמצאו להזיק אותו את אחמד ג'אבר בתוך דקות ספורות לבצע את המחירה המורכבת במהירות הבזק. וזה מה שקרה באותו ערב שבת. הרב של קומות יצא אל הרפת בזגדי שבת עם הקבדי והספודיק שמתלווה אליו גם מי שמונו, אז הוא נחוס את המשה יעקב סיגלר. יש כמה מיות, עם את כוח המופלג שעמד לימינו של הרב בעיני הרבנות במיוחד בענייני שפטה. התחיל לבצע את מחירת הבהמה כשהשעון מתקתק. שבת עומד להיכנס כל רגע, משה יעקב עומד מסייע לרב תהליך המחירה שמדי פעם הוא מגניב מבט, קצר בשענו, מביט בהתפעלות. והמורדעסה שמנהל את הכל באיזשהו דעת מופלא. פנים שלו משולבות כלפידים, כאילו הוא עדיין ניצא בה בסמדרש. יתשומה של קבלת שבת, לא בין הערימות חצי לפרות והגלים לוטשי עיניים ומשרבבי לשון. וככה רגעים ספורים לפני שהשם משוקעת, הרב חוזר לבית הכנסת והציבור כולו פותח בתפילת נחם. כנראה שהמקרה הזה היה הקש שבר את גב הגמל כביכול. וליבו של רב מוישה, ומשה יעקב התחיל לנבוט רעיון חסר תקדימי. השבועות שחלפו מאז עוד ועוד מקרים של בעלי הדרים שהגיעו כל עוד נשמתם בהם לקרוא בהמות ברגע האחרון, העיצו בו לשקוד על בדיקת כל הפרטים ההלכתיים, עד שהיה לו רעיון מושלם מתפארת. כל שנותר הוא להבין איך עד היום לא משה יציע, לא היה משה יציע אותו. כבוד הרב ניגש עוד משה יעקב אחד הימים. יש לי רעיון פשוט אחרי, לרב הרי רואה את המחירות שמתבצעות ברגע האחרון, עם הנשמה ביד כלשנו אלה. למה שלא נכין מראש כמה מאות שטרות מחירה, נכתוב את הטופס בלי הטורף, כלומר את הנוסח הדרוש, למעט שם של בעל הפרה והגוי שרוכש אותה. כל פעם נשלח במגירה טופס מוכן ומיד תתבצע המחירה. במעשה, הרי גם נוהגים בשטר כתובה, נכינים מראש את הכל ורק משאירים. שתיקה בחצר, שתיקה בחדר. הרב לא שותף להתלהבות שלו, הוא לא מעניק את ברכת הדרך לרעיון, אבל גם לא מסביר למה. החודשים ממשיכים לחלוף, המחירות לא פוסקות, לא פעם מעירים את הרב באמצע הלילה או באמצע שהוא מפריע באמצע שהוא תורני, לבצע מחירה דחופה, והוא הרב כאילו לזקן בשעתו, מתכתב בסבלנות ואורך רוח, מתיישב עם הצדדים ועורך את כל סדר המחירה, ככתוב אופי שוינת בלי קיצורי דרך למילים. עד שיום אחד פוקעת סקרנות של רב מוישה, משה יעקב סיגלר, שואל אותו, רבינו, למה לא? למה שלא נכין שטרות מראש? אלומת אור משתפכת על פני הרב. השאלה היא שהרב מכריחה אותו לגלות את טעם הכמות. הרי אתה יודע, משה יעקב, כל עניין המכירה זה פתרון זמני. מוצא הרעיל עם מהגלות, כל עוד שאין מסמיד לשקה היום. אבל כשבא המשיח, הפסיק להשתמש בזה. אנחנו לא יודעים מתי יהיה הקץ, אף אחד לא יודע מתי יבוא המשיח, אנחנו אומרים כל יום, אני מאמין באמון השלמים, אבל בביא עשה משיח. אנחנו צריכים להיות ערוכים שיבוא בכל רגע. תאר לעצמך משה יעקב, שם בעוד שעה קלה יגיע המשיח וימצא אותך. יש לך בכיס, יש לך ערימה של 300 שטרות כתובים כהלכה, מוכנים למילוי, איזה פנים יהיו לך, איזה פתחון פה, תעדיף להיבלע באדמה באותו רגע. עכשיו זה שיקחו שנים רבות עד שיגיע, לא אמנת, אני אבוא כל כך מהר, אז יש מערן על כך הרבה שטרות. לא כדאי לעשות זה, מוטב להתאמץ כל פעם מחדש. סיים הרב, מותיר את רב מוישה נפעם מהתשובה המאלפת. לפני כמה שנים הלך הרב משה יעקב סיגלר, זקן ושבע ימים, אחרי שהוא חזר להדפיס רבות מהשיחות והאמרות של הרב יקשי קרומיות, בספר דברי הרב ועוד. ברשימות התגלו, נחשף לראשונה הסיפור הזה. משום מה לא נודע עד היום. ואז הוא התפרסם כגלים באה לשיחת היום בקרב רבים מגדולי דורנו שליטה, שישיבות ברבצי תורה, שנפעמים מהבבת המרומם, האמונה החושית, לחיות את ביאת המשיח. הגדיל לעשות אחד מתלמידי הרב של קוממיות, שהיום הוא אחד מגדלי ראשי הישיבות, שהפך מאז את סיפורי מבחן, כשהוא מבקש לעמוד על טבעו של צור במרבון שנקלע לפניו, הוא מספר את המעשה, עד למענה של הרב, ואז הוא עוצר ושואל אותנו, למה לדעתך סירב הרב של קוממיות להכין מלאי של שטרות? פילי פלואים. אנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים מגיליון לעניין הלוכה, שהתפרסם בימים האחרונים. בעת הזה הסרט תפילה בבית הכנסת חזן דוד, בעיר מודיעין עילית בחצות הלילה לשישי האחרון, סיפר גאון הצדיק בשלמה מילר, שליטה, על אישה אחת שהתחתנה עם חתן חשוב, ואחרי תקופה קצרה התמכרה באופן חמור לפלא הגיעה הטכנולוגיה, השם ישמרנו, עד שהגיעו מים עד נפש, והחתן אמר לכלה, אני מבין מאוד אם תרצי לסיים את חיי הנישואים המשותפים ולהתחיל חיים מחדש, ואמרה, אם אתה מוכן להשתנות, נמשיך. אבל הוא השיב שהוא כבר לא יכול, כיוון שהוא מאוד מכור לזה. כן, החתן התמכר כמובן. אבל היא חשבה שאולי התגלגל משמיים, שזה קרה לבעל שלה בידה הדבר, ולכן היא אמרה לו שהיא רוצה לחשוב על זה עוד. היא התחילה להתפלל שלוש תפילות ארוכות ביום, הרבה דמעות. התחיל תהליך שבסופו, אחרי שנתיים, בעלה נהפך לאברך שלומד 4 סדרים ביום. והיה לפלא, איך מכוח התפילה יצא בעלה מאפל ללא הרגודל. סיפרו את המייסי למורנו, הגאון רבי יצחק זכר שליטה, הוא נהיה דורה לספר את הסיפור הזה לאיזו קבוצה שהלכו להתפלל בכותל בליל פורים, שנה, על אברך שבלי הכרה במצב גרוע מאוד, כבר הרבה זמן, סיפור גרם לי צהרות, תהרות גדולה בתפילה שלהם, ואחרי שבוע התעורר אותו אברך. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, דברים נפלאים שהתפרסמו באלון קרל טארג, וידבר השם אל משה במדבר סיני, כן, אז מדרש רבי המפורסם, מה אלו בחינום, ג' דברים ניתנה התורה, אש מדבר ומים, מה אלו בחינום, לכל בו אלו, כך דברי תורה בחינם. היה איזה אברך בכולל פונוביץ', שעד החוג בפרנסה, היה לו כוח להנים דברי תורה לשומעם, היה למד בנסדור עם ילדים מכיתות גבוהות, בחור שזה קטן, יום אחד הציעו לו, אמרו לי שיש איזה עורך דין דתי שרוצה למסור שיעורים בית הכנסת, והוא לא יודע ללמוד, אז הוא מוכן לשלם למישהו שיכין את השיעורים. כמובן שהמושגים של אותו עורך דין בתשתים היו כמו שעה של עורך דין, לא כמו שעה של אברך. אז מספר פה חבר של אותו אברך שהוא קבע ללמוד שעתיים פעם בשבוע. הוא מכין לו כל פעם שיעור, תוך איזה מערוך של רב שמואל, בלחון ובחדוי, מדברי תורה ערבים. ומאותו פעם בשבוע קיבל הרבה יותר ממה שקיבל מהאברכים שלמד עם הבנים שלהם כל השבוע. שמח שיכול לנצל ולנזור ללמוד תורה, לא צריך לבזבז זמן ללמוד עם צעירים, ככה הוא חשב. סוף החודש הראשון קיבל את הכסף, הניח את המשקפיים באותו לילה ליד המיטה, אבל כרגיל, אבל הם נפלו נשברו, היו לו עדשות מאוד יקרות, עלות של התיקון הייתה בדיוק בסכום שקיבל מהעורך דין. למעשה הייתה לו הרגשה קשה מהעורך דין, מהגישה שלו לתורה. כל פעם שאומר לו איזה ביור, למשל להזיר איזה ביור איפה ברמב״ם, אז העורך דין אומר, בטוח שהרמב״ם לא חלם על זה, אבל רעיון מבריק. מה שאתם מכניסים ברמב״ם, ככה אפרי לפומה. אבל ככה על זה הדרך, אבל אם כל זה אברך המשיך להכין את השיעורים עם העורך דין, היה סכום גבוה, זכות זה יכול ללמוד. עבר חודש נוסף, שוב קיבל סכום גבוה, הגיע הביתה, נודע לו שאשתו נקטעת את הפרסים, כשזיר פריס, פריס אחד נפל למטה, בנס לא הרג משהו, עלות הסיכון, תיקון, אתם מנחשים נכון, בדיוק כמו הכסף שהוא קיבל מהעורך דין. טוב, הוא ראה שהדברים עולים מדרגה, סכון את נפושס. הוא חושב שהוא צריך להיכנס למורן הגראי, שם על שוטו מהסבר, שמע את הסיפור בכובד ראש, שרב אהרון לב. כל השיקולים, תשיח לעורך דין. הוא עבר לאברך ככה. כשלמדים משותו יראה, יכול להיות שתי סיבות. או תועלת ללומד, אפילו שלכאורה אין כאן תועלת למלמד. למשל לומדים עם ילד או בעל תשובה מתחיל. לכאורה אין תועלת לימודית למלמד, אבל הלומד זה תועלת. ואז צריך ללמד, אבל לשבור הוא נותן שכר שמתעלים במקום אחר. לפעמים זה תועלת למלמד. זה אומרים שיעור בפני אנשים שלא כך מקשיבים, או לחילופים שיכולים ללמוד לבד, לא פחות טוב. אבל למלמד זה תועלת, הוא מכין ויוצא ברור, וזו גם סיבה ללמד. אחי, אם אין תועלת לא ללומד ולא למלד, ולא מלמד, והכלת היחידה היא כסף. בשביל כסף לא לומדים תורה. במקרה שלך, אמר לו בעולם, העורך דין, שהוא לא מאמין שזה תויר הסמס, לא יכולה להיות עם איזה שום תועלת, ולך גם אין תועלת, אז תפסיק. כמובן שאותה עברך יפסיק. ואנחנו משחררים לקראת שבס, טעימות מעט הרב משה הרמן, עורך גילון לקראת שבס, טעימות קצרות מגילון פרשס במדבר. איך הביאה צלחת יטריות לחילוצו של אישי בבוחר מידיים של חבורת מדריכים זועמת במחנה עולים? כמדע בכלל הוא השתחל אותו בחור לתחומי המחנה דרך הפירה מתחת לגדר? וכיצד בתוך כל המאומה הזאת הוא הצליח לרשום 60 ילדי העולים לבית הספר דתיים? על כל זאת בהרחבה בגיליון השבוע. מאמר מרתק נוסף מגולל את סיפורה של משפחה בת 14 נפשות שהתגוררה בשדרה של שני חדרים, כשאבי משפחה מסרב בתוקף לאפשרות הרחבה. למה? רק בגלל התנגדות סרק מקוממת ובלתי סבירה של אחד השכנים. מלווה את ההתרחשויות לאורך השנים ונתפעם מגדלות רוחו של גיבור הסיפור, הלא הוא הרגון רבי ציון פלמן. עד הסוף המפתיע והבלתי צפוי שממחיש את הכלל המפורסם, כשמוותרים לא מפסידים. מי הוא אותו ראש ישיבה שהתאמץ להגיע לישיבה ביום של שלג כבד כדי לראות את הבחורים השמחים? מי הוא ראש ישיבה שרים טלפונים למשרד השיכון למצוא דירה טובה יותר למנקה של הישיבה? ומי הוא ראש הישיבה שנקש בשעה 7:45 בבוקר מבית של אחד מתלמידיו ביקש להוריד את שקית הזבל לפח האשפה ברחוב, וגם על זה ביקרו בין דפי הגיליון בשבוע. ועוד בגיליון, מה חיפש גבי צ'בין בליל יום כיפר בחברתיו של קשישים ניצולי שואה, שישבו וזמרו מרשי מהעיירה? ההוראה המפתיעה שנתן ליהודי שעמד לצאת לאמריקה לגיוס כספים מנשאי צאצאים, אל תעשה כלום, עוד שבת תלמד. והסעודה החגיגית שנערכה בצהריים בעיר בבית משפחת בסלר בקליבלנד, לכבודו של אורח חשוב שהגיע סוף סוף בדואר. וגם לאיזו מסקנה הגיע פרופסור אגוי, שהתארח בבית משפחת זילברצין משוויץ, ונוכח בהכנות לסעודה. ואיזה פטנט למד מבחן כנשת מחברו הבעל קוירה. והמרשם המיוחד שנתן מורן אגרח קנבסקי לבחור של הקה בשיתוק בידו שהותיר את האורקוטופד פעור פה ועוד ועוד. על כך כאמור, מגילון הנפלא, נקרא שבס, פרשת במדבר, אל תפספסו. ואנחנו ממשיכים כל העם, יש פה דברים נפלאים מאלון איש לרעהו. מספרים פה על אישה שגילה נושא כבר לגבורות, נושא כ-80, ובעלה מבוגר מנה ב-10 שנים. הם ממשיכים להתגורר בביתם, משתדלים להמשיך בחיים העצמאים ככל הניתן. המספר זה שכן שלהם. שדואג שכן שלהם בירושלים, משתדל למכור של הדלת פעם בשבוע לתנאים בשלומם. מטבע הדברים הם לא יוצאים הרבה לרחוב, ומי כבר מגיע הביתה, עובדת סוציאלית של העירייה במקרה הטוב, או סוכן ביטוח שמנסה למכור להם איזה פרמיה בכוח, במקרה הפחות טוב. אז אני משתדל להיות שכן טוב, לעמוד מדי פעם מקרוב על שלומם, לבדוק שהכל בסדר, לפעמים גם להקשיב כמה דקות, לספר מה שחשוב להם לספר. זה קורה בדרך כלל ביום שישי בצהריים, כמעט תמיד בשאלה הקבועה, איפה אתם משבת? בדרך כלל נתניה לעמוד בפתח, מדהים להיכנס, להתיישב, ביקור שנמשך כמה דקות. פעם, זאת אומרת שחודשיים לפני שהסיפור מתרחש, לקח להם יותר זמן לפתוח את הדלת. עוד לפני ששמעתי כל פסיעות כבדות, ראיתי שכנראה קרה משהו. הדלת נפתחת, הוא יושב על הבעל הבית, יושב על מקומו, אוכל ארוחת צהריים, ששתם סוהר אכילה נביאים, ניצבת כשבר כלי. יופת את המותניים, כאילו קושרת אותם שלא יתפרקו באמצע הדרך, השם מרחם, מה קרה? בוא תיכנס. אני יודע, זה מכבר שבעלה סובל מחלות כאלו ואחרות, היא עושה הכל להקל מעליו. גם בגילה המבוגר משיכה לתרוח, אבל הפעם, תתחו היוצרות, היא נשמעת חולה. מה קרה? במקום תשובה היא פורצת בבכי. אני מתבוען בבעל של על פניו לא נראה מסתיר מידע כלשהו, האם גם הוא מופתע? מה קרה? אל תשאל איזה כאבים, אני שואל מה קרה. היא אומרת, אתמול, 5 בצהריים, יצאתי מהבית, רציתי לקחת קו 77, להגיע לתבליני חנניה. אתה יודע, בשוק הבוחר, מגמור לי התבלינים. באוטובוס, באוטובוסים של היום, כתוב באוטובוס זה, עולים מכל הדלתות, אז עליתי בדלת האחורית, עם הרב-קו ביד. איך שאני שם את הרגל למדרגה, הדלת מסגרת עליי, נפלת מתחת לגלגלים. אני שמעתי לפי רעש המנוע שהנהג לוחץ על הגז, האוטו עדיין לא זז, אני מבינה שאוטוטו זה קורה. ואז צעקות חזקות, נהג, תעצור, שנה פלר, מיד מרים בלם חירום, פותח את הדלתות, הרגל משתחררת, הוא רץ אליי, מסתכל עליי מלמעלה, קולט מה קורה, צועק לאנשים לרדת כולם, צריך לפנות אלה בית חולים, אנשים מתחילים לרדת, אבל אני חוזרת לעצמי, מרגישה שלא נפצעתי, לא רוצה בית חולים, לא באמבולנס, לא אוטובוס. צועקים אליי, גברת, תתחילו אותי בדרך בית חולים, אני אומרת להם, אין לי זמן, צריך להתכונן שבת, אחרי שבת נראה. הנהג נסה ללחוץ, אבל אני קמה, אמרה לי שהכל בסדר, מבקש להמשיך לשוק, הנהג נכנע. אני הולכת לקנות אבנים, קצת כואב על נסבל, אבל בלילה, הכאבים מספשטים לכל הכיוונים, צלעות, באגן, איפה לא? לא פשוט. כל עוד זה נסבל, אני לא אחשור מקום, אני בתחילים, אתה יודע מתי אתה נכנס, אתה לא יודע מתי אתה יוצא, נראה אחרי שבאת מה לעשות, ואז היא בורסת את זה בכי. אומרת, גם היום הכאבים חזקים. מתוך תחושה של אחריות, אני מציע, אולי בכל זאת כדי לעשות צילום, יודעת שהכל בסדר, אומרת, נראה אחרי שבת, אחרי שבת. ניסיון להרכיך את האווירה, התאונה, אני פונה לבעל. אני שואל בחצי חיוך, איך אתה לא שומר על אשתך, איך אתה נותן את דברים כאלה לקרות? הקול שלו רועד כתמיד, אבל המבט שלו מופתע, שלא כתמיד, לא ידעתי משום דבר, עכשיו אני שומע על הראשונה. אני מסובב את פני חליפות ימינה ושמאלה, מרגיש קצר נגול בני אודו, מנסה להבין, אמנם לא שיתפה את הבעל בטראומה שעברה, בכאבים שעופפים אותה, את החידה הזאת אני חייב לפענח, ואז היא מסבירה, למה לצייר אותו בסיפורים מעינינו? אני גם כך הוא מיוסר וסבל מכל הכאבויות שלו, צריך להוסיף לו על זה. מסיים הכותב את הסיפור, התמימות והפשטות שנאמרו הדברים, היו עבור השיעור העצמתי ביותר בשלום בית ששמעתי מה. ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות. דיבר הפר שפרסם בימים האחרונים, הסגולה של שוזן אורבך נגד דאגות. הוא היה אומר, תשמע שבכוח ההודעה לסלק את היצורים שכבר באו עליו, כך גם בכוחה לסלק את הדאגה מפני העתידות. הוא שמר שוזן שיש, יש לו סגולה, שלא יהיה לאדם שום דאגה, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. הוא אומר שלכתוב תמיד על נייר כל טובה וטובה שהאדם עושה איתו. בזמן שהוא מתפלל 18 אומר מוידים, ברכת מוידים, זה פשוט יעלה במחשבתו את כל אותם הדברים שעולה על גבי הכתב, יודע עליהם מהשם. הוא הוסיף שזה בודוק ומונוסה. מה העומק של הדברים פה? יטב האדם להרגיש שיש לו דבר זה וזה וזה, ובמילא הוא דואג על מה שאין לו. אבל מי שמרגיל את עצמו להודות שהגזבוך, להודות לגזבוך על כל צעד בשעל, אז הוא משריש בעצמו, את ההרגשה שאין לו משלום כלום. וכל מה שיש בידו, אין זה למחז די עמוק כהם בו, למתנה של הקודש ברוך הוא. אז ממילא אין מקום לדאגה על מה שחסר, כי מי שהביא לו את כל צורכיו עד עכשיו, ימשיך לתת לו גם לעתיד. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוך הרבויס, אנחנו עושים מסימן שין פי, סעיפים א' בייס. כיצד עושים ביטול רשות שיועיל במקום מתינת פת לעירוב, לעירוב חצרות כמובן. לכך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשיעור בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים במגוון שפות ובצורה ברורה, נהירה או נעימה. ונלמד גם אנחנו נתניה דפיים בהלוכה. כפי שכבר למדנו, אם אחד מדיירי החצר לא נותן פת לעירוב חצרות, לעירוב כולו בטל, ותקנו חז"ל שמי שלא רוצה לתת פת או ששכח יכול לעשות ביטול רשות. שהלדו כביכול לוקר את עצמו מההשתקנות, הקבע של הבדירה ומשותפות הקבע שלו בחצר והדירה שלו והחלק היחסי בחצר נכנסים לחזקת כל דיירי החצר והוא הופך למעין אורח. אורח הוא צריך להשתתף בפת העירו. ולכן גם הוא עצמו יכול לטטל בחצר בתים לסמך העירו. כדי נורח ויש חולקים. ומצווה עליו לבטל את הרשות כדי שעבור יחול. איך עושים את הביטול רשות? שיגיד בפה, רשות ביתי וחצרים מבוטלת לפלוני ופלוני ופלוני. זאת אומרת שהוא צריך לפרט הביטול לגבי כל אחד דרי החצר, והוא לא צריך לעשות קניין סודר, או קניין אחר לחזוק של ביטול הרשות, כי אין זה הקנוע, היה אוהב כאל רק סילוק רשות בעניין. ויש מי שנראה מדבריו, שאם לא מאפשר להם להיכנס לרשות שלו, ככל שיחפצו, זה לא עושה לביטול רשות. ועוד דבר, שאפשר לעשות ביטול רשות, גם אחרי ניסה זו שבת, ואז לרוב חל מאליו. אם הוא הזכיר הביטול הרשות רק אחד מדיירי החצר, את חלקם ולא את כולם, אם הוא עשה את זה לפני שביצעו את הרוב בחצר הזה ערב שבת, זה נחשב לבית הלרשות, כיוון שאותו אחד שרשום מבוטב לגביו, אז הוא מערב עם שאר הדיירים, אבל אם הוא עשה את זה אחרי ביצע הרוב, הוא בטול המעיל והרוב בטל. ויש אומרים שאם הוא עשה את זה לפני קצת שבת, כלומר לפני תחילת העירוב, לפני תחולת העירוב שהתחיל החל, הביטול מועיל. ואם עמד מול כל הדיירים ואמר, רשותי מבוטלת לכולכם, זה לא נחשב שהוא בוטל את רשותו לגבי כל הדיירים, ותכן שהכוונה שלו רק לרוב הדיירים, שהרי כלל הוא בידינו, רובי ככולי. ואגב, זה פירוש הביטוי הכפול, כל כולו, וכגון כל העולם כולו, כלומר שאין הכוונה לרוב, אלא הכל ממש, ויש אומרים שגם הביטוי לכולכם ושאר ביטוי לגבי כולם, יש מי שיחיה הלכה כמותם, ואם הוא אומר זאת שלא בפני הדיירים, לכל הדעות זה לא נחשב לביטול, וכן אם אמר שאתם מבוטלת לכם, לכל הדעות זה לא מועיל, אלא אם כן יש שני דיירים בלבד, יש דיירים מלבדו, שאז די בזה שאומר לכם, כמוכן, כמובן לברור שהכוונה אל שניהם. אם נעשה ביטול הרשות בנוסח של רשות ביתי וחצרים מבוטלת, אז אם מותר גם לדיירי החצר וגם אם מבטל, לטלטל חפצים מכל בתי החצר לחצר ולהפך, והיינו גם בתי שאר הדיירים וגם הבית של המבטל, אבל צריך להקפיד שדיירי החצר יטלטלו, דיירי החצר האחרים, כן? יטלטלו תחילה מהבית שלהם לחצר וגם מהחצר לבית של המבטל, לפני שהמבטל יעשה את זה, כיוון שבכך הם מחזיקים דיירי החצר ברשות המבטלת. ואם יעשה לפני זה המבטל, הרב כביכול חוזר בו ביטול העירוב, ביטול הרשות והעירוב בטל. אבל אם הביטול נעשה בנוסח סתמי, רשותי מבוטלת, כל שכן הוא אמר בפורש רשות חצרי, לא ביטלת ביתו, כי אם את חלק היחסי בחצר, ולכן אם אתה תטל מבתי שער הדיירים לחצר, ולהפך, אבל יעשו תטל מהחצר לבית של המבטל. יש אומרים שבמקרה כזה, הועיל ושאר הדיירים מטלטלים מהבית לחצר, צריך לחשוש שיתאה מבטל ויטלטל גם הוא מביתו לחצר. זה איסור, ולכן חובה לנעול את הבית כתזכורת. הוא לא יפתח אותו הולך לשעת כניסתו ויציאתו, ורבים חולקים, ושעת הדחק, ושעת הדחק יש לה כאילו. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, אם אחד מדיירי החצר לא נתן פת לרוב חצרות, הרוב מבטל את העירוב. אבל מי שגר בבית שהניחו את פת העירוב, הוא כבר לא צריך לתת פת לעירוב. שתי חצרות שביניהם מספר בתים שפתוחים אחד לשני והם מערבות בהם זו, דיירי הבתים שבין החצרות לא צריכים לתת פת עבור העירוב. שתי חצרות שביניהם שני בתים וכל אחת מערבת לעצמה. אם כל אחת מהם הניחה את פת העירוב בבית הסמוך לחצר האחרת, שני העירובים לא חלים. עד כאן בעניין מה שלמדנו אתמול, הוא כדרכנו, נפליג מים אחורה, נזכר מה שלמדנו, שטח שגודלו יותר מבית צעתיים, שהקיבו אותו במחיצות קדים, שלא לשם דירה. כגון מדשאה ציבורית, למשל, אסרו חזר לתזל חפצים בתוכו, כקרמליס, והמקום הזה מכונה קרפף, קרפף שלא הוקף לדירה. קרפף שנטו בעצים בגלזי התמנית החלל, ואין בו יותר מבית צעתיים, זה לא מתיר את הדלטול. כמו שהדרך ימתו העצים וכאלה מקומות, לשבת בקצילים וחדרים, ובשימוש בין השאר, כאחד משימושי הקרפף. ועם אלה נחשב במקומם כחלק משטח הקרפף. באותו דבר זה עם דברים נוספים שמשמשים את השוהים בקרפף, או שהם מצורכי הקרפף עצמו. גם בזויה, מערכת השקייה, לבריכה, גם אם בלדיהם אין בקרפף יותר מבצעתיים, הם לא מתירים את הטלטול בקרפף. דף האם איתנו דבלי, מדוע לא יכול לשאול התנאים לרדת רבי ישמואל? מי חושש למיעוט ומי אינו חולץ ליבמתו? על כך ועל עוד נושאים אני מלמד במסכת חוירס דף מ"ב. הוא בשלוחה 2 יכול לשמוע את השיעורים מפי הרבנים הגאונים ולבטחת ולגדול בתורה ועוד ועוד. ולקראת סיום החפצים בחיים אנחנו עדיין נמצאים בהקדמה של החפץ חיים לספר שלו. הקטע שנלמד היום עוסק בטעם החומרה המיוחדת של השנורת. למה באמת האבון הזה גורם לכל הגלויות והצרות במקפת הגאולה? אז אני מביא את זה כמה טעמים. הטעם הראשון מביא מהזוהר, פרשת סקודי, שעל ידי האבון הזה מעורר אדם את המקטרג הגדול על קו ישראל, ועל ידי זה, הורג כמה אנשים בכמה מדינות, פחד חודם. רבי אור מוסופים של דיר שמביא מסי מרבי אלופיאן, בזמן המלחמה הוא היה במקלט עם עוד כמה אנשים, פתאום פנה אליו אחד מהנמצאים, אמר לו, רבי, מדברים פה לשנורת, אמר לו, רבי אלה, בוא נברח מכאן. יצאו, מיד מצאו מחסה מקלט אחר, ולא עבר זמן, ונפלה פצצה למקלט הראשון, וגרמה שם לאסון גדול. עוד מביא החפץ חיים, שזו כוונת הגמרא, כשאומרת כל הספר לשון הרע, מגדיל הבנות עד השמיים. ככה גם בא בתורת ואליהו, שלשון הרע עולה עד כיסא הכובד, כנגד כיסא הכובד. בהקשר לכך מביאים בביאור ומוסופי, מה שכתב רב חיים אגרח ברלין, שנקבע עליו בחלום הגאון רמיצה לבלזר, שאלת מה קורה בשמיים. אמר לו שדין שמיים חמור עד מאוד, אפשר לשום אדם בעולם לשער. בייחוד הוא אמר לו, מקפידים הדיבורים אסורים שנראו שלא כהוגים. והוסיף חתנה רב משקובסקי, חתנה שרביצה לבלזר, שהאגרח ברלין אמר לו באותו עניין, שרביצה לו אמר לו שאומנם על תמיד חכם שרבה מליצר ישר בשמיים. אבל חטא לשון מקפידים מאוד. רבלה, רבלה לופיאן, העם ספר את המייס הזה בהתרגשות גדולה. והעם מסיים בזעקה ממקי ליבו, אבל חטא לשנורא נורא מאוד. הוא חזר ואמר, חטא לשנורא נורא מאוד, נורא מאוד חטא לשון. אף אחד לא בא להגן על החטאים בחטא הזה. ולשים רבותיי, התחזקות יומית. מובא שפעם נשאל החפץ חיים על ידי בנו רב לייב, היה אחרי שהם עמלו זמן גדול על איזה כמה שורות בודדות במשנה ברורה. תכתוב אותם. אז שאל אותו, האם ידע העולם בית יונו במשנה ברורה להעריך את רוב העמל והידיעה שהושקעו בו? אמר לחפץ חיים, ברוסיה יש רבבות פועלים שבנו את הרכבת בעבודה קשה. פעם אחשה לאחד הפועלים את אבא, האם כשיסו ברכב ידעו להעריך את מה שהשקענו? אמר לו, אבא, צער פפושקה. הצער הוא אבא שלנו, הוא אומר לי, אין לנו שאלות, גם לנו, אמר החפץ חיים, תפקיד לנסות רצון השם, ולא לחשוב מה יאמרו, והאם יעריך. תדעים רבותיי, לעזור לזולת כפי יכולתנו, גם כשאנחנו לא יודעים, שהמקבלים לא יודעים להעריך ולהכיר את הטובה כך. המקום יהיה בעזרנו. עד כאן דברים אליהם רבותיי, של כולם, משך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה. ברוחניות ובגשמיות וכל טוב סלם.